הנה משהו מעניין שלא ידעתי עליך, זה שעשית, חטאת בהופעות סטנדאפ.
נכון.
כן,
נכון,
מה, כן. למה זה נגדע באיבו? כאילו מה...
תראה, קודם כל זה היה באמת מין יציאה כזאת, פשוט עשיתי את זה כי זה היה הדבר הכי מפחיד שיכולתי לעשות באותו
באמת?
זמן. זה כמו קפיצת בנג'י כזה, אתה יודע, זה פתאום משהו שלא עשית אף פעם, ולעמוד מול קהל, ואתה עכשיו...
מאוד פגיע.
מצופה להצחיק.
זה מקום מאוד פגיע, אני חושב להיות לסטנדאפיסט, לא?
יכול להיות, כן, הוא, יש בו, כן. והאמת היא שהפעם הראשונה, עשיתי פעמיים, בפעם הראשונה, אפשר לומר זה היה כישלון מהדהד.
באמת?
אנשים נורא צחקו, זה כן, אבל מה שקרה, אנשים חיכו, חיכיתי שיגיד, ייכנסו כל האנשים, לא היה חדר המתנה מאחורה, חיכיתי כזה בחנייה, ואז לקח מלא זמן עד שהגיעו, אז כאילו 40 דקות עד שזה בערך התחיל, ואז אני תמנתי על זה בבית, והם, תזמנתי כל הזמן, וזה היה לי, היה לי הופעה של 45 דקות, שזה היה, אני חושב שם, הכל היה כמו שעושים בוואטסאפ, בקצב פי שניים, תוך 20 דקות זה נגמר.
וואו.
אז כאילו...
למה? כי שכחת? או כי
לא,
דיברת
כי
מהר?
לא, כי כנראה דיברתי הרבה יותר מהר. אחד זה כשאתה מתאמן, השני מול הקהל, פתאום אתה... ואנשים היו באלם, כאילו, הם חיכו יותר מאשר ההופעה עצמה. דווקא צחקו, אבל כאילו... ואחרי זה היה לי הופעת תיקון, אז הייתי חייב אחת כזה שאני כבר... זה, והיא הייתה מצוינת.
למה
המשכת? כי, אתה יודע, זה לא משהו שאני רוצה להפוך בכך לקריירה, נראה לי. סבל לא קטן ולא בכך פרנסה טובה ויש את הדברים שאני עושה ואוהב אבל רציתי כזה לנסות לסמן וי כמו שאתה עושה צניחה חופשית פעם או משהו כזה
עשיתי פעם לא
וגם לדעת
אני בגבעים פחות
הבנתי אז זה סוג של באמת קפיצה מגבעים ולדעת שאני יכול פשוט זה נחמד לבדוק ולראות וואלה פעם שנייה ממש עבדה אנשים נורא צחקו הזמינו כבר עוד הופעות, אמרתי אוקיי, אני סוגר את הבסטה.
גדול. טוב, אז אנחנו הולכים ככה לצלול קצת פנימה, לחיים של גבי ניצן. מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא גבי ניצן.
תודה, כיף פה.
אז סופר מוכר בזכות הספרים שלך בדולינה, פר יום הולדת, אחרים, עורך מגזין בראשית, מנחה סדנאות, אז כיף שאתה כאן, אחד הרעיונות שבאמת ציפיתי להם, קורא אותך כבר תקופה ארוכה, גם את הספרים, גם את בראשית, ושאלה שאני אוהב לשתוח איתה זה, מי זה גבי?
מי זה גבי?
כן.
זה נורא מצחיק, כי כשאתה עושה משהו שהוא גם ציבורי, אז יש איזה מין דמות כזאת של גבי ניצן.
כן.
והיא כאילו קצת חיה במקביל אליי. זאת אומרת, יש איזה דימוי שלו, יש את הוויקיפדיה שלו, שם כל מיני דברים שבאמת לא קשורים לחיים שלי.
באמת?
כן. הכי מצחיק זה שרציתי לתקן. אתה יודע, לזה, כן. הבת שלי נכנסה בתור עורכת כאילו, ואז שואלים אותה, מה, אתה צריך לציין מקורות.
כן.
אז היא אמרה, זה אבא שלי. לא התקבל.
לא התקבל.
לא התקבל. אז נשאר שם, אז כאילו יש את גבי ניצן שחי.
אני בחלק מהתחקיר קראתי את הוויקיפדיה, אז אני טועה מה פה הוא משובש.
בדיוק, אז לא. ומה שקורה באמת זה שכולם קוראים את הוויקיפדיה, אז תמיד בראיונות, או בכתבות עליי, מצטטים דברים משם. וזה נורא מצחיק, כי זה על גבי ניצן, זה לא עליי. ויש משהו באמת שנוח לי, אני לא כל כך, אף פעם לא רציתי, אני יודע שהיום יש את הדבר הזה שכולם רוצים להיות נורא מפורסמים, זה נראה לי נורא, זה נראה לי מפחיד, כאילו בשביל מה אתה רוצה את זה? אז יש איזה משהו נחמד בזה שיש את גבי ניצן, שהוא לוקח עליו את כל הזה, ואני יש את החיים שלי במושב שלי, וזה גבי שהוא קצת אחר, הוא לא ההוא מהוויקיפדיה.
כן, לא, כמה הם שונים?
קודם כל, כל פעם שמציגים אותי באיזה משהו תקשורתי, וזה מדברים על ניו אייג', חלוץ הניו אייג', נביא הניו אייג', כל מיני כאלה, ואני לא, ממש לא מזדהה עם העניין הזה, יש לי דימוי מאוד רוחני, ואני לא, אני לא עושה יוגה, אני לא, המדיטציה שלי זה להיות ברסל ולשן שחטה, אני לא באמת לפי, זאת אומרת, יש איזה דימוי מאוד סטריאוטיפי שלי, שהוא רחוק ממני, יש לי חיים במושב, שרוב הזמן לא קשורים לדברים החיצוניים שאני עושה, אלא לאנשים הקרובים אליי, האהובה שלי, הבת שלי, הכלב שלי, הגינה שלי.
דיאגו.
דיאגו, כן. לא, אתה מכיר
לך. צריך לתחקיר.
זה לא מופיע בוויקיפדיה.
לא, לא. לא, אבל הסתכלתי באתר שלך, ויש שם איזשהו קטע ש...
דיאגו הוא כוכב. כן. דיאגו הוא כוכב. יש לי הסכם עם הכלבים שלי, מאז ומעולם, כל כלב שהיה לי, שהם צריכים לשלם את הבונזה שלהם.
כן.
על ידי זה שהם מספקים לי חומרים לכתוב עליהם.
הבנתי, אוקיי.
ואז מתקזז.
כן. אם אתה ככה, זה לא חיים שכאלה, אבל אם אתה ככה כן מסתכל על החיים שלך אחורה ככה, אתה יכול לראות איזה שהם נקודות, שינויים מרכזיות שהפכו אותך למי שאתה?
אני יכול לראות נקודות, באיזשהו שלב גם באמת אימצתי את השינוי בתור חלק מהדרך שלי, אז כבר שינויים באים הרבה יותר במהירות, והם פחות דרמטיים, לא בהכרח בגלל שהם פחות דרמטיים במהות שלהם, אלא פשוט בגלל שזה כבר לא, אימא לעוד, החיים שלי משתנים, וזה זה החיים, הם משתנים. אבל בהתחלה השינויים הם מאוד משמעותיים, כשאתה לא מוכן אליהם, והם גם, אני חושב שאחד השינויים הכי גדולים, משמעותיים שהיו לי בחיים, היה באמת להפוך לאבא. שזה, עד שאני אבא, אני כזה, אני נסיך. ואז יש נסיך בבית, אני כבר לא יכול להיות נסיך, אני צריך לקחת את המקום.
את המקום.
כן, צריך לגדול. וראיתי איך זה משפיע עליי ממש, מהרמה הביולוגית אל התודעה. זה משנה את ההתנהגות שלי. זה משנה את איך שאני נוהג. זה כבר לא עליי, על הבא בוואלה, לא יש ילד שצריך אותי. זה היה נורא חזק.
זה זהירות שנכנסה לעוד היבטים בחיים, חוץ מהנהיגה?
זה פחות, הזהירות זה דוגמה דווקא באמת לא כל כך אופיינית. אני חושב שאחד הדברים הכי מרכזיים שנכנסו זה ההבנה באמת, ילדים זה לא משנה מה אתה אומר להם, מה אתה מלמד אותם, אלא מה הם רואים,
כן.
איך הם רואים אותך. ופתאום היה לי את המראה הזאת, שהבנתי שגם היא הולכת להשפיע מאוד חזק, על הבן שלי ואחר כך על הבת שלי, אז זה איזו מודעות אחרת למה אני עושה, ולמה אני עושה, זה פתאום שם אותי באיזה מקום, קצת יותר,
יש אחריות.
כן, כן, בקטע טוב,
כן.
קטע יפה, של מה שאני אעשה עכשיו, הולך לעצב הלאה את העתיד, כן. אנשים אחרים, צעירים וזה, תחשוב על מה שאתה עושה.
וואלה.
אז זה שינוי אחד. אחד השינויים הגדולים שעשיתי, אני חושב, כלפי חוץ, זה שבאמת מי, כבר מכשהייתי בצבא, התחלתי לכתוב בעיתונים, בעילום שם, כי היה אסור, ואז השתחררתי אז כבר בשמי, והיה לי טורים.
אתה מדעת לכתוב?
כן. כן, ממש מרגע שגיליתי את הכתיבה, הבנתי שיש פה כישוף. וגם אני נורא אוהב סיפורים, אז זה חיבור של שני הדברים. והתחלתי קריירה תקשורתית נורא מוקדם. היה לי טורים כזה בכל העיתונים הגדולים בעצם, בגיל 21-22. ויכולתי לראות די מהר איך אני, החור שלי מתנגש פה בתקרת זכוכית של התקשורת. כאילו... תהיה לי תוכנית הרוח בטלוויזיה, נגיד, זה היה הגג, או טור בידיעות אחרונות שכבר היה לי, יש לי יום שישי. ואז פשוט, זאת אומרת, זה לא פשוט, זה היה תהליך, אבל השלתי מעליי כל קשר עם התקשורת ועם הכתיבה וזה, היה לי איזה שנה שחייתי במושב, גידלתי גינה ועשיתי את המינימום בשביל לשרוד, ואז נסעתי לאמריקה, הייתי אז עם בת זוג ועם תינוק בן שנה, ופשוט יצאנו עם כרטיס לכיוון אחד. וזה היה כאילו צעד מאוד לא, כביכול לא אחראי, לא הגיוני. הנה יש לי קריירה מצליחה וזה, ואני רק בתחילתה, ועכשיו יש ילד, זה הזמן לבנות את הדברים, וכאילו פירקתי הכל. אבל די הייתי חייב, כי באמת בגיל כזה צעיר, אתה כבר כותב טור כל שבוע בעיתון של המדינה.
כן.
ואתה צריך כל פעם להוציא איזה אמירה. אבל אין לי זמן בכלל לספוג דברים, לגדול באמת. כאילו כל דבר שקורה לי ישר מעובד בחצי הזה וחוצה.
זה בעצם משהו, כאילו המטרה כאילו כזה של...
שהרגשתי שכן, שאני... זה בעצם, אני אתחיל רק לייצר בלי... בלי שאני אחווה שום דבר, בלי שאני אגדל. והייתי צריך ממש לעזוב לגמרי.
אז באמצע הקריירה אתה...
כשהייתי בארצות הברית, חלק מהזמן הסתובבנו בקרוון בכל רחבי אמריקה, וחלק מהזמן חיינו על איזה הר בלי חשמל, כזה עם מאות דונמים של אלונים עתיקים מסביבנו, ו... באמת משהו אחר לחלוטין, ואחרי זה משם המשכתי להודו, וחייתי עוד שנה בהודו, שם הייתה לי מסעדה, כל מיני דברים שממש לא קשורים למה שעשיתי קודם.
הגעת למסעדה?
היה שם, היה איזה סיפור, מי שהייתה בת זוג שלי, ביקרה בהודו לפניי, וביקרה באיזה מלון בדרמסלה, דרמקוט, והבן של בעל המלון, היא תיידדה איתו, הוא שמע ממנה שאני, שהבן זוג שלה מאוד אוהב בעניין של בישול ומבשל, הייתי כזה זה, והוא אומר, אני נורא צריך, אני רוצה לפתוח פה מסעדה וזה, אולי זה. אז קפצתי על זה, בדיעבד התברר שהבחור הוא פשוט שקרן כרוני, באמת כזה שכמה אין לו שום אינטרס הוא משקר, הוא פשוט לא יכול שלא לשקר. הגעתי לשם, הוא לא יודע מה אני רוצה, איזה מסעדה מדובר, אתה יודע, הוא לא עוקב, הוא לא חושב לעצמת כל השקרים. כן, אבל אני כבר הייתי שם, אז הקמתי שם מסעדה.
מה, אוכל הודי או אוכל...
לא, לא, זה לא, זה היה אוכל מערבי, אוכל נחמה לטיילים כאלה. צלחות ענקיות, פסטות עם רטבים טובים, מרקים מפנקים, כזה הייתי מאמה כזה. כן, זה היה מקום נורא נעים, שאנשים פשוט... באים אליו באמת כל אחד מההרפתקאות שלו בהודו, אם זה טרקים, אם זה קרחן, או אם זה קורסים של ויפאסנה או מה, ושם יושבים, זה היה כל כזה שיבה לרצפה, מזרונים וקריות וזה, ומאבדים את זה. ואני בעצם ככה הייתי קצת טייל פסיבי. הייתי סופג את כל הדברים האלה. כן, 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 זה היה תענוג.
ושם אתה עוד כותב בתקופה הזאת?
כתבתי קצת, כתבתי איזה טור למעריב איזה פעמיים או שלוש, ואז פותרתי. ואז רוב הזמן כתבתי לעצמי, ולפני שעזבתי ממש, כתבתי את הפרק הראשון של בדולינה שם.
שם?
כן.
במסעדה?
ממש, כן. ועם הפרק הזה הגעתי לארץ בעצם בתור הרמפה שלי של מה, איך אני מגיע לישראל ולא מאבד את כל זה. לא פתאום נכנע לכל הרעש שכאן ושוכח, כמו שהרבה פעמים קורה כשחוזרים.
אני מאוד, אנחנו לפני 7 שנים יצאנו כל המשפחה לטיול ארוך כזה, והתחלנו באמת בנפאל והודו ותאילנד, סיימנו, קיצרנו אותו, בסוף סיימנו גם בארצות הברית, והחזרה לפה הייתה לי, היום אני מבין, טראומטית ומאוד קשה. כאילו הקצב, הדחיסות, כאילו מאוד מהר נשאבים לתוך הסו-קולד חיים הזה, וזוכר שמצאתי את עצמי בשבועות הראשונים, אתה יודע, לא היה לנו בית, וכאילו לא רכב ולא כלום, ואני מוצא את עצמי כל הזמן חותם על הסכמים. ממש, השלושה שבועות הראשונים, אני כל הזמן חותם על הסכמים, הסכם שכירות, הסכם
רכב. בירוקרטיה של החיים.
כן, וזה כאילו, אני חותם ובפנים הנפש שלי... כאילו
כל חתימה
נקרא,
או זה עוד דלת שנתרקת.
כן, כי גם ההפוך היה גם חוויה, כאילו כשיצאנו זה היה בדיוק הפוך, זה היה לנתק אינטרנט ולנתק את זה ולמכור את הרכב ולמכור את הבית, כאילו זה היה לחתוך כן. מלא חבלים, ופתאום אני, כאילו, אני קולט וואו. איך אני שם על עצמי את עוד מחויבות ועוד התחייבות ועוד מחויבות ועוד חוזה ועוד הסכם וזה, וכאילו איך הכל סוגר, זה היה לי ממש ממש כן. כשהיה לקח לי חודשים רגע נחזור טיפה לאיזה סוג של שפיות עם זה.
כן, אלה דברים שנורא מחבים את הנשמה באמת. כן. והם נמצאים פה רוב הזמן ברקע, אתה לא שם לב, זה החיים.
כן.
אבל באמת אם יצאת קצת, ואז פתאום אתה חוזר ואתה רואה את זה ככה, מוגש לך על השולחן.
נורא קשה.
זה אני, זה החיים שלי, ההסכמים האלה, החוזים האלה, וזה איפה נשאר לי מרחב, כן.
כן, זה קשוח. איך אתה חושב שהנסיעה הזאת, התקופה הזאת שינתה אותך?
היא באמת נתנה לי, תראה, אחד הדברים שהכי חשובים לי בעולם, גם בעבודה שלי, אני הכי מתעסק בו וזה, זה עניין של חופש תודעתי. של להיות בן אדם בעל תודעה עצמאית. וזה הולך ונהיה קשה בעולם שלנו. עולם של תקשורת מרכזית, עולם של גלובליזציה, עולם שבאמת יותר ויותר רעשים חיצוניים הם אלה שמנהלים אותנו. והעובדה שבאמת הסתובבתי המון זמן מחוץ המטריקס, וחייתי חיים נהדרים, זה נתן לי איזה בסיס שלא מאמין, לא מרגיש את התלות הזאת במטריקס, את הסמכות שהוא כאילו מקרין של זה החיים האמיתיים, זה לא החיים האמיתיים בשבילי. וגם כשאני נמצא בסביבה הזאת, אז בשבילי עדיין הפוקוס שלי, אני מנסה כל הזמן באמת לחיות כמו טייל, גם כשאני פה.
כן.
כי זה state of mind, אנשים נוסעים לטיול והם חוזרים ככה, לא בגלל שהודו או בולגריה או איפה שם היו, זה
לא בהכרח זה, אלא
בגלל כן, שפתאום אתה יוצא מהדבר הזה, כשאתה חי קבוע באותו מקום, יש איזה מין תחושת בינדר דנדת כזה, ואתה יושב באוטובוס וכל האנשים הם סטטיסטים, הם בכלל לא משמעותיים, ומה שקורה בחוץ, אתה יודע, וכשאתה בחול, כל דבר, אפילו סתם שילוט חוצות לפרסומת למזגן.
חדש.
אבל זה אחר, ואיך הם עושים את זה וזה, אתה שומר על הסקרנות הילדית הזאת. אז זה, השנתיים האלה מאוד הפכו את זה לחלק מהחיים שלי, את הסקרנות הזאת, ואני גם במודע מנסה לזכור ולשמר את זה כל הזמן, לא משנה אם אני בחול או פה, נמשיך לעשות את זה, זה אותו דבר, גם פה זה חול.
זהו, איך עושים את זה מאוד, כאילו אני מוצא את עצמי סטרגלינג עם הדבר הזה, כאילו אני מאוד מתחבר למה שאמרת על חופש תודעתי, ובאמת רגע לשמור את התודעה נקיים בי לכל השפיט הזה שקורה בחוץ, אבל כשנמצאים פה בתוך הדרך, מחבש הזה, זה מאוד קשה רגע לשמור על התודעה הילדית, או לשמור רגע על, כאילו איך אתה, מה עוזר לך לשמור על זה?
אחד הדברים זה לשים לב לזווית הראייה שלי, אפילו. כשאנחנו באוטומט, אנחנו הולכים ככה. כשלא באוטומט, אתה ככה. זה משהו אחר לגמרי. להיות ככה, להסתכל, כשאני הולך בתל אביב, אני אוהב להסתכל למעלה על דירות, על חלונות, על מטלה, איזה משהו, מישהו יושב במרפסת, שותה את הקפה שלו וזה. כאילו חיים שלמים שמתנהלים לך מעל הראש ואתה לא רואה אותם. או לחילופין, אתה מסתכל למטה ורואה פתאום, לא יודע, איזה צעצוע שנפל לילדה, איזה זה, או אתה רואה כלב, אתה עוצר ללטף אותו וכזה. אתה לא, הדבר הזה של מבוגרים, שכאילו אני יודע בדרך לאן אני, ובעצם קיימות כרגע רק שתי נקודות בעולם, הנקודת המוצא שלי והנקודה של אני,
כן.
וכל השאר זה צריך רק
לעבור את זה.
כן, לעבור את זה. אז קצת באמת איזה מודעות טאואיסטית כזאת, שהדרך זה הכל, שאין, יכול להיות שאני לא אגיע ליעד שלי בכלל, אבל בינתיים בדרך ממש מעניין.
העניין הזה של חופש תודעתי, אני אקח אותו רגע, אני חושב שבעצם אחד, אמרתי לך את זה גם קודם, לפני שהדלקנו את המיקרופונים, שבעצם מתי שבאמת יותר ככה נחשפתי אליך ולכתיבה ולכל, מעבר לספר עצמו בדולינה, זה היה באמת סביב הקורונה, שזה היה אולי אחד האירועים עכשיו המכוננים בהקשר של ככה לא נראה חופש תודעתי.
כן.
איך...
אתה עכשיו מצולם, נכון? אמרת לי.
אם לא היית אומר כן, זה לא היה עובר אליך.
הבאתי, עם חכותה שם.
אם לך זה לא מפריע, אנחנו בסדר.
אני לא יודע, אתה יודע.
אז איך הקורונה פוגשת אותך?
האמת היא שהקורונה עצמה, זאת אומרת, הרבה הדיבור על קורונה, ואז אם אתה מכחיש קורונה, מתנגד קורונה, שאני יודע מה וזה, והקורונה עצמה לא הייתה עניין, זאת אומרת, מבחינתי, לא זה היה עניין. ברור לי שקורונה קיימת, מעולם לא הכחשתי אותה, גם חליתי בה לצערי שלוש פעמים. לא כיף, באמת לא כיף. וזהו. הניצול שנעשה של איזשהו קושי, לא משבר, זה לא קץ העולם.
לא מגפת חופץ העולם, כן.
היה לי כל כך ברור, גם בגלל שבאמת אני צמחתי בתקשורת, והיה לי ברור מההתחלה שיש פה איזו מניפולציה מטורפת, חסרת פרופורציות לחלוטין. אני זוכר רק בהתחלה, ממש בהתחלה, עוד לפני שכאילו היה עניין, הדבר הראשון היה ידיעה על איזה 42 איש, אני חושב, בוואהן, העיר הסינית, כן. שמתו. עכשיו, ממתי מדווחים בחדשות על 42 מתים בסין? לא, כל יום יש בהודו או בסין תאונה של איזה של 200 מתים, ואתה לא שומע על זה. כבר אז זה כזה, אמרתי, למה? כי פתאום זה הופיע בכל מקום.
כן.
עם תמונות של אנשים צונחים וזה. כבר אמרתי, זה לא הגיוני, זה לא, לא עובד ככה. ואחר כך המהירות שבה הלבישו על זה כל כך הרבה תקנות של, בעצם של כיפוח זכויות אדם, של נטלו את זכויות האדם שלנו ואת החופש שלנו וככה. זה היה מתנה, מתנה לכל משטר דיקטטורי. כן. ואני חושב שרוב המשטרים היום בעולם הם דיקטטורים. במידה כזאת אחרת, משטרים דיקטטוריים. המילה הנחמדה הזאת, דמוקרטיה, היא מאוד לא קשורה למה שבאמת קורה. למשטרים ריכוזיים שרוצים כמה שיותר באמת שיהיה להם שליטה, זה היה מתנה, בטח לראש ממשלה כמו ביבי, אבל ראינו גם אחר כך שהייתה ממשלת שינוי.
אותו דבר.
אותו דבר בדיוק.
זה אגב, זה אחת, מבחינתי זה הייתה אחת הנקודות שבר, שראיתי שהממשלת so called שינוי, היא אותו דבר.
לגמרי.
אפילו התקשרו אליי, בבחירות האחרונות, התקשר אליי מישהו מיש עתיד. ואני תמיד הצבעתי יש עתיד, כל התקופה הזאת. ואז כנראה הייתי אצלם במאגר וזה, והוא ככה מברר איתי, אמרתי לו, אין סיכוי שאני מצביע לכם עוד פעם. הוא אומר לי, למה? מה קרה? אמרתי, כי אתם אותו דבר. לא, אמרתי לו, בגלל כל התקנות האלה, כל התו הירוק וכל הזה. כן, הוא אומר, אבל זה גם מה שעשו לפנינו. אמרתי, נו, אז בשביל זה אני צריך אתכם, אני אקח את המקור.
למה קוראים לכם השינוי?
איזה שינוי אתם מביאים? אתם אותו דבר כמו הממשלה הקודמת. אז כאילו, בשביל מה להצביע לכם? והוא השתתק וניתק, כאילו...
כן, כן. כן, זה היה בזמן שביבי היה ראש ממשלה, אז כל האופוזיציה, השמאל כביכול, ביקרו את זה, והחוק הסמכויות, אמרו שזה החוק הכי דיקטטורי שהיה וככה, זה חוק שצריך להאריך אותו כל 3-4 חודשים, כשהם עלו לשלטון.
האריכו.
ואנחנו עדיין בחוק חירום הקורונה, כאילו שאנחנו...
עדיין מעריכים אותו.
עדיין מעריכים אותו. אנחנו עדיין כאילו תחת וירוס קץ האנושות, למרות שאף אחד כבר לא מתרגש משום שיעול או זה, ולא מסכות ולא עניינים. עדיין כל התקנות האלה שאומרות שאפשר להיכנס אליך הביתה בלי צו חיפוש, שאפשר אלף דברים של באמת...
שרוב האנשים לא מבינים את זה.
לא מבינים את זה. ואז יוצאים להפגין על רפורמה משפטית שגם אותה לא מבינים.
כן.
רוב המפגינים, זה סבוך העניין הזה, אבל זה משהו כל כך ארטילאי, שגם לא משנה, לא צריך שום רפורמה משפטית, כשיש חוק כמו חוק הסמכויות, שבעצם מה שהוא אומר זה של...
שבגץ יישאר אותו.
כן, שאותו בגץ שרוצים לעשות לרפורמה. מה שזה אומר בעצם, זה שבכל רגע שמכריזים על משבר, ושזה סמכותו הבלעדית של שר הבריאות, הוא לא צריך להסביר בכלל למה, לא צריך כאילו להעביר את זה דרך שום אישורים, מוכרז מצב חירום, במצב כזה לראש הממשלה, בלעדית, יש סמכויות עוקפות, לא רק עוקפות אופוזיציה, עוקפות קואליציה, עוקפות שרים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לסגור את המדינה, יכול לסגור את בתי המשפט, יכול... לנתק את האינטרנט, מה שהוא רוצה, הכל מותר, לפי החוק. זה חוק שקיים, ואף אחד לא יוצא להפגין עליו, והם כל זה מפגינים, כן בגץ, לא בגץ, וככה. אז כן, אני חושב שהזמן הזה, באמת הממשלת השינוי, היה איזו הדגמה, אני אף פעם לא אהבתי את הדיבור הזה, של כולם אותו דבר. לא אהבתי, אמרתי, כאילו לא נכון. אני גם עכשיו חושב שזה לא נכון. אבל אני כן חושב שזה נכון, שבסופו של דבר, הסיפור הזה שכאילו יש ימין ושמאל,
לא, זה פייק.
הוא ממש המצאה בשביל לתת לנו, כמו יש לך ביתר ירושלים ומכבי, תבחר את מי אתה אוהד.
כן.
אבל שניהם משחקים אותו משחק, ובדיוק אותו משחק באותם חוקים.
אז איך בעצם אתה הופך להיות מאוד מאוד בתקופה הזאת יותר קולני ולהשמיע את הקול, ואז בעצם מקים עם עוד אנשים את בראשית.
כן, כן, פשוט לא יכולתי לסתום, התחרפנתי מזה ממה שקורה, וכתבתי על זה הרבה, ואז הייתה היוזמה הזאת של להקים את בראשית, שהצטרפתי אליה מתוך כוונה פשוט לכתוב טור, ואז אחרי שהצטרפתי גיליתי שאין עיתון בכלל, אין אף אחד, זה רק אני. אז לאט לאט השתודרגתי לסגן עורך, ואז הבנתי שאני לא הסגן של אף אחד, אין עורך.
אין עורך מלמעלה.
אז נהייתי עורך ואספתי אנשים טובים, מעולים. ונהיה עיתון, כן, נהיה עיתון כיפי. בראשית הוא באמת אחד הדברים הטובים שקרו לי בחיים. שוק הוא כבר, הוא זה הרבה מעבר לסיפור הקורונה, היה הטריגר.
כן.
אבל מה שמעניין אותי בכל מקרה זה באמת, העניין הזה של זכויות אדם וחופש ביטוי וכל זה, ולצד זה העובדה שבעצם אין בארץ אמצעי תקשורת, בטח לא עיתון, חופשי. הם כולם ביטאונים, ברושורים, באמת, של הבעלים שלהם. והאינטרסים הכלכליים מאוד ידועים, יש אינטרסים אחרים שפחות ידועים, אבל כשאני, גם, שוב, בגלל הרקע שלי בעיתונות, כשאני פותח ידיעות או מעריב או הארץ ואני קורא כותרת, אני יכול בקלות לעשות באמת אחורה את כל שרשרת המזון שהובילה לזה ומי...
ולהבין את האינטרס שהובילה כותרת.
כן, כן. ואני נורא אוהב עיתונים, באתי מהעולם הזה, ובאתי מהעולם הזה כשהוא היה באמת היה בו גם כותרת ראשית המגזין שעבדתי בו, גם היה עיתון חדשות שעבדתי בו, וגם באותה תקופה אפילו עיתונים אחרים עדיין היו הרבה עיתונאים ואורחים שבאמת האמינו. בחשיבות של זה, כלב השמירה של הדמוקרטיה, כן. כל הדברים האלה. ונורא התגעגעתי לתחושה הזאת של כאילו לפתוח, פשוט לפתוח עיתון ולקרוא בלי להרגיש
שצורכים עליי,
אתה דביל, אתה אידיוט, ועכשיו אנחנו נגיד לך מה לעשות, ותתחיל, בוא נתחיל מזה שתפחד, ואחר כך ניתן לך הוראות.
כן.
לא רוצה, אני רוצה עיתון. אני רוצה משהו שיגרה לי את המוח, שיפעיל אותי רגשית, שיפתח לי את התודעה, שייתן לי אינפורמציה שאני, רצו אינפורמציה שעוד לא ידעתי, ולא שיחזור כמו טוקי על האינפורמציה שכולם זה. אז מבחינתי זאת המטרה של בראשית. ורוב האנשים שכותבים בעיתון בבחירה, זה אנשים שהם לא עם רקע עיתונאי. כי ראיתי שהרבה יותר קל לקחת בן אדם מוכשר, חכם, סקרן, עם כושר ביטוי, ולהכשיר אותו, אשר לקחת מישהו כבר שהוא שנים בעיתונו, ולמחוק לו את כל ההרגלים הרעים. וגם הדבר הזה של ראשוניות באמת, של אנשים שלא כתבו קודם בעיתון, ופתאום מקבלים במה ומתפוצצים עליה, זה דבר נורא יפה, אני אוהב את זה, גם כותבים, מאיירים, צלמים, הכל. אז זה הרוח בראשית.
לאן אתה רואה את זה הולך, איך אתה, כאילו, בחזון, דמיון שלך, לאן אתה רואה את זה מתפתח?
תראה, בריאלי, אנחנו בכלל לא היינו אמורים כבר להיות קיימים. באמת, זה כנגד כל סיכוי אפשרי. וגם כשהצטרפתי בשיא המוטיבציה, עדיין ביני לביני, נתתי לזה סיכוי של בערך 30% להחזיק יותר מ3-4 חודשים.
כן, וגם כולם מסביב פחות יותר זה מה שאמרו עליכם.
כן, אמרו פחות.
פרגנתי.
אני אגיד נדיב, כן. והיו לנו כמה וכמה וכמה פעמים שהוצאנו, עבדנו על גיליון ולא ידענו אם יהיה עוד גיליון אחריו. ממש. אבל איכשהו באמת, כמו קצת בסרטי אנימציה כאלה של מישהו שהולך מתוך שינה ואתה יודע, הוא יוצא מהחלון והופ, בדיוק מגיע איזה פיגום או משהו והוא דורך עליו ואז הוא יוצא והופ. כזה מין, אנחנו עושים את שלנו ואיכשהו כל פעם, באמת, כחוט השערה, אין לנו תקציב בלי צחוק, אנחנו עכשיו פה בבני ברק, אני לא יודע כמה מקומונים יש בבני ברק, המקומון השלישי בגודלו בבני ברק, יש לו תקציב שאנחנו יכולים רק לחלום עליו. אבל זה גם הבחירה שלנו, של באמת לא להיות תלויים בכל הסיפור הזה של הון שלטון. אז אנחנו כמעט עם אפס מודעות, מדי פעם יש מודעה של איזה מישהו מהמנויים שלנו, שרוצה לפרגן ושלם איזה כמה מאות שקלים בשביל עמוד, אבל זה פחות או יותר בזה, זה נגמר. עיקר מה שאנחנו מתבססים עליו, זה באמת פשוט המנויים.
מנויים, כן.
אז בגלל זה כשאתה שואל אותי לאן אני רואה את זה הולך, תלוי את מי שואלים בתוכי. את הריאליסט אומר, וואלה, אני מקווה
שיהיה חודש הבא.
שיהיה חודש הבא. האופטימיסט והאידיאליסט שלי, מקווה שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, נהיה קיימים ונסגשג, אבל גם לא נהיה כאלה מיוחדים, שזה יזלוג כבר, כי אני חושב שככה זה קורה, כשיש, כשאין שום סדק בתוך החומה התקשורתית שכולה, אז אין ברירה. לעומת זאת, כשאם אנחנו סודקים שם, ואנחנו מתחילים מדי פעם, מכניסים איזה נרטיב אחר, או שאלות לתוך הנרטיב או מה, אני יודע, רוב האנשים שכותבים בעיתונים ורוב האורחים, לא הגיעו לשם כי הם רצו לשרת את בעלי ההון. יש כאלה שכן, אבל זה מיעוט. הרוב הגיעו באמת כי הם חלמו על משהו, ואז
גילו שככה זה. כן.
אבל אם פתאום אנחנו שוברים את הככה הזה, וכבר קרו דברים שאנחנו באמת, אתה יודע, היינו היחידים שכתבנו כמה זמן, וזה, אבל לאט לאט הם התחילו לחלחל החוצה. אז אני חושב שזה חלק גדול מהתפקיד שלנו, זאת אומרת, מעבר לכמה בראשית מצליח בזכות עצמו, כמה הוא יצליח להשפיע על אופי התקשורת בישראל. ובשביל זה אתה לא צריך להיות ענק, כי ענק מבחינת מנויים, וזה למרות שאני אשמח, אבל אנשי תקשורת, הם קוראים גם עיתונים שיש להם 1,000 מנויים, כי זה מעניין אותם. אז אני ממש לא מסתיר את זה, שחלק מהקהל יעד שלי, זה התקשורת עצמה.
שאני מתגרה בה.
אני אומר, תראו, אפשר ככה, לא בא לכם?
אני יכול להגיד, כאילו, אני חושב שאני מנוי שלכם מהגיליון השני או השלישי, ממש ככה, מההתחלה שראיתי את זה, ואז ראיתי גם את כל הסטרגלינג הזה, כאילו, ועשיתם קמפיין מימון המון כדי, כאילו, איזשהו נקודת משבר, ויש שם כל מיני תהפוכות, ושיניתם פורמט כמה פעמים והכל.
חלוטין.
והיום, כאילו, היום זה סוג של מגזין, ופורמט מגזין כזה של פעם בחודש, אני ממש, כאילו, זה העיתונות היחידה שאני קורא, כאילו, באמת מאוד מרענן לראות משהו שאתה מרגיש שהוא לא מטעם, והוא לא ממניפולציה כזו או אחרת, ושגורם לך באמת לרגע לחשוב ולשאול שאלות ומציג את הדברים, שאתה מרגיש שזה יותר קרוב לאמת מכל דבר אחר שאתה פוגש בתקשורת, אז ככה גם למי שמאזין וקצת בא לו להרגיש רגע לנשום תקשורת יותר בריאה, אז נשים גם קישור שבדף של הפרק שתוכלו להגיע.
איך לא הבאתי עיתון לנפנף איתו, להראות אותו, הוא כזה יפי.
נכון. שאתמול קיבלתי בדיוק טיים.
אולי תעלה אבל ביותר. יכול אחר כך ב...
אבל וידאו לשתול תמונה?
כן, לשתול תמונה.
תוכל לשתול תמונה? כן, עושים את זה הרע כזאת.
כי באמת בנוסף לכל אנחנו עושים את העיתון הכי יפה בארץ.
כן, הוא באמת מושקע ומויר וכיפי. ממש כיפי לקרוא אותו. אתה יודע, אני, היה לי תקופה הרמה של גיליונות כזה, שלא, לא, כאילו, לי לזרוק.
זה
מאוד נעים. תגיד, מה מפחיד אותך?
מפחיד אותי המון אדם שהופך להיות כאילו כל אחד. הדבר הזה של אנשים, זה מתקשר כמובן העניין של התודעה החופשית, העניין הזה שפתאום הופכים להיות גוש. זה המקום שבקצה נגיד נולדים ממנו לינצ'ים.
כן.
אנשים פשוט יוצאים כהמון ומיידים אבנים במישהו הורגים אותו זה, ויש לינצ'ים מילוליים, לינצ'רנט, נגיד עכשיו באינטרנט, כל מיני כאלה שפתאום. אבל כל הדבר הזה של, שאנשים מאבדים בעצם את העצמאות שלהם, המחשבתית, זה לא רק מעציב אותי, זה מפחיד אותי נורא.
כן.
כי אנחנו בעלי עוצמה מטורפת כבני אדם. והעוצמה הזאת, אם היא ניתנת, אם אנחנו מפקירים אותה בידיים של מישהו אחר, אנחנו מפטרים על השליטה שלנו בה, ככה הזוועות הכי גדולות בתולדות האנושות קרו, וקורות גם עכשיו. אז ברמה החיצונית זה מה שהכי מפחיד אותי. ולגבי עצמי, מה שהכי מפחיד אותי זה באמת להתרגל, להיכנס ל... לאיזה מין שגרה כזאת.
סטגנציה כזאת.
כן, כן. אני לא זוכר, אני מניח שזה אליס ווקר אמרה את זה, שהחיים כאילו, בן אדם חי זה כמו קצת ג'לי, כאילו כשאתה מכין ג'לי, אז בהתחלה יש לך מים וזה, וזה הכל כזה. ואז אם זה, באיזשהו לב אם זה עומד, זה כבר נהיה כזה, זה, והכל זה גוש אחד כבר, ששום דבר בו לא, זה. אז באמת הכי מפחיד אותה להפוך לג'לי, שיפסק הירבוב ופתאום, זה, זה. אז זה לגבי עצמי, כאילו באמת, כשאני מזהה בעצמי איזה משהו כזה, אני אומר יאללה.
זה גם משהו שהוא טריקי, זאת אומרת, הזיהוי הזה, כאילו בעצמנו, מישהו חיצוני יכול להסתכל לראות את זה, לא בפני יותר קל מה, אבל לי על עצמי, זה הרבה יותר מורכב.
הכי קשה. כן, הכי קשה.
מה עוזר לך, נגיד, לבחון את עצמך?
תראה, קודם כל, אני לפעמים קולט באיחור, לא תמיד אני קולט בזמן. אני אספר לך, נגיד, אני עושה, עשיתי, אני מקווה שנחזור לעשות, אחת הסדנאות שלי, הסדנת הדגל זה סדנת בדולינה בסיני.
בוא תזרה עוד קצת מלח על הפצעים.
משותף.
אנחנו אמורים להיות שם.
עושים אמבטיית מלח משותף. אז בסדנה הזאת זה שבוע בסיני באמת, של מסע חניכה נהדר. ועכשיו אני בסיני, תמיד זה הבית שלי. באמת אני מרגיש שם יותר בבית מאשר בכל מקום בעולם. ואני תמיד הולך שם יחף, אני אוהב את הדבר הזה של, אני ממלא רוב החיים מוריד נעליים גם במקומות שלא אמורים וזה, ושם ולאט לאט התרגלתי גם כשזה חם, גם כשיש אבנים וזה, וואלה, נהיו לי רגליים יחסית של בדואי. ואיזה יום שוב הייתי בסדנה הזאת, וירדתי מסשן של הסדנה למסעדה, לזמן שתייה או מה, ואני הולך, והאבנים חמות לי ודוקרות לי פתאום. ולרגע עולה האינסטינקט של להביא סנדלים, ומיד עולה הקול של מה פתאום. אני ההוא שלא נועל סנדלים.
דמות.
בדיוק, ואז כאילו, כמעט המשכתי ככה, ואז תפסתי את עצמי, אמרתי, מה זה? מה זה, אני ההוא? עכשיו זה, עכשיו תלך תביא סנדלים. וזה דברים שלפעמים אני ממש מכריח את עצמי לעשות בשביל לצאת מאיזה סיפור כזה על עצמי של אני ככה וזהו, תראה איך אתה עכשיו, אין דבר כזה, אנחנו כל רגע מישהו אחר.
לא, כי זה נורא, גם כשעושים שינוי ואתה אומר אוקיי, אז הדמות שלי השתנתה ועכשיו אני איקס, אז אתה מהר מאוד נקשר ופתאום יש פה פרסונה חדשה כבר, נכון, היא שונה ממה שהייתי בעבר וזה, אבל פתאום החדש הזה הוא גם מאוד, הוא גם פרסונה חדשה.
לגמרי, יש סיפור נהדר של קסטנדה, כשעוד יכולתי לקרוא את הספרים שלו לפני שאיבדתי את זה, אתה יודע, קרלוס קסטנדה, דון חואן וזה, אז אחרי שהוא כבר נהיה מורה בעצמו, מורה מאוד בכיר, והוא פתח סוג של אוניברסיטת שמנים בקליפורניה וככה, באמת היה כבר סופר סלב עולמי, ואז איזה יום פתאום מגיע אליו ללוס אנג'לס, הזקן ההוא, הברוכו, המחשף, הוא מאוד שמח לראות אותו, המון שנים לא התראו בזה, ואז הברוכו מסביר לו את סיבת בואו, הוא אומר לו, יגיע הזמן, הוא אומר, קח לך מזוודה, תכנס לאוטו, תתחיל לנסוע כל פעם שאתה רואה כביש יותר קטן, אתה פונה אליו, כביש יותר קטן אתה פונה אליו, עד שנגמר לך הדלק, ושם אתה עוצר, שם אתה חי. הוא אומר לו, קסטנדה, אתה רציני? אני בניתי, אני זה, אני ככה, זה, תראה מה זה. אמר לו, קסטנדה, כאילו אפילו לא אומר, תסתכל עליו, אומר לו, אמרה, הברוכו. טוב, אז הוא בכאב גדול, אבל עושה את זה, כי זה המורה שלו וככה, זאת מערכת היחסים. נכנס לאוטו, נוסע פה, נכביש יותר קטן, נכביש יותר קטן, יותר קטן, בסוף, כבר כשהנורה האדומה מהבהבת חזק, הוא מגיע לאיזה עיירה כזאת, אמריקאית טיפוסית, מאלה שיש רק רחוב ראשי אחד, כזה חנות אחת מכל סוג. עוצר שם במוטל, הוא יודע שעכשיו הוא צריך לחיות שם, הולך לדיינר, שואל אם הם צריכים עובד, אומרים לו, תדע לעשות ביצים, אבל כן בטח, אומרים לו, טוב ממך אתה מתחיל לעבוד, הוא הולך לסופר, קונה איזה שתי תבניות ביצים, מתאמן במוטל כל היום, כי בחיים לעשות ביצים, ואז הוא מתחיל לעבוד שם, ובהתחלה הוא ממש, הוא עבוד לגמרי, הוא זה, הוא... אבל לאט לאט הוא מתחיל להיקשר לאנשים, למשפחה, ובתוך המשפחה הזאת יש את הבת שלהם, צעירה, שהיא ממש כזה קצת עבודה, והוא פתאום כמו אח גדול, שלה נותן לה הכוונה וזה, ובין שלב הוא אומר, וואי, הבנתי, באמת פה אני כאילו כבר איבדתי את זה שם, הכל היה כזה גדול ורחוק וזה, כן. ופתאום זה הדבר האישי הזה, שאני יכול להגיע לאנשים ולגעת בהם, זה חכם, זה שלי, זה הבית שלי, יושב וחושב את זה, מגיע אוטו כזה עם אשן וזה, יוצא ברוך הוא אומר לו, כנס לאוטו. כאילו ברגע שאתה אומר זהו, זה המקום שלי.
ברגע שאני אתחיל להיות לנו נוח.
כן,
כן, כן. כן, יכול להבין את זה, כן. עבורי גם סטגנציה זה אחד הדברים שמאוד היום, באמת אולי הכי מפחידים אותי גם. במיוחד אחרי שחליתי והחלמתי מסרטן, אז כאילו זה היה מין כזה, אוקיי.
Wake-up call.
Wake-up call מאוד רציני כזה, ואז היום אני מאוד בוחן עם עצמי גם כן, כאילו, רגע, רגע, אולי אני כבר יותר מדי נוח לי כאן, יותר מדי השתקעתי כאן, כאילו, לקחתי את הדימוי של הג'לי, כאילו, הג'לי התגבש, אז כן, זה יכול להיות מאוד, מאוד מפחיד, מבחינה הזאת.
נכון, נכון.
בוא נדבר קצת על בדולינה, זה אחד הדברים שאולי, אני חושב, יותר מהכל מזוהים איתך?
כנראה, כן.
כנראה, נכון? אז סיפרת קצת איך התחילה שם במסעדה בהודו, ואז אתה חוזר לארץ וכותב, אחרי זה גם ממשיך בסיני, נכון?
כן.
ויש לך כתב יד, ואף אחד לא רוצה אותו.
כן, בעצם מה שככה, הגעתי לארץ, היה לי 60 קילו של רכוש, ו-60 שקלים, באמת, מה שהנכסים שלי, ואיכשהו היה לי איזה בית וסאבלט, והייתי צריך ישר להתפרנס, אז נפגשתי עם גל אוחובסקי, שהיה אז העורך של מוסף התרבות של מעריב, והדלקתי אותו, אמרתי לו שיש לי משהו זה, לכתוב, סיכמנו שאני כותב שני עמודים, בעצם את בדולינה בהמשכים, ורק אחרי שכבר הלכנו הביתה, הוא צלצל אליי, אמר לי, אני סגרתי איתך, ובעצם לא ראיתי מילה כתובה של זה, אני לא יודע על מה אנחנו מדברים. אמרתי לו, אל תדאג, זה יהיה בסדר. וזה האמת ממש לא התאים, אתה יודע, זה מוסף כזה שהיה בו ביקורת דיסקים, ביקורת סרטים, זה, ופתאום שני עמודים צפופים, עם איזה טקסט, אתה לא יודע אם הוא אמיתי, אם הוא לא אמיתי, מה זה. אבל ככה זה אפשר לכתוב את זה משבוע לשבוע.
אז בעצם זה פורסם במוסף של מעריב
שמונת הפרקים, מתוך 9 פרקים, השמונה פרקים הראשונים.
וואלה.
פורסמו במעריב, אחרי זה הם עברו עריכה, אבל כן. וזה בעצם אפשר לי לכתוב את זה, אין דבר שיותר עוזר לסופר מדדליין.
כן.
ממש.
אילן הייטנר יום כשמעתי את אומר את זה.
כן, כן, לגמרי. דאגלס אדמס אומר שהוא מאוד אוהב דדליינים, הוא מת על הסאונד, זאת אומרת, הוא אמר כבר עליו השלום, מת על הסאונד של הווש שהם עושים כשהם עוברים למעלה ראש. כן. אז כן, כתבתי את זה משבוע לשבוע, ואז היה לי 8 פרקים זה, ואז כתבתי עוד פרק סיום, וניסיתי לעניין בזה הוצאות ספרים, אף אחד לא ידע מה אני רוצה ממנו, וכולם אמרו לי, תשמע, לא ברור, אין איזה קטגוריה בכלל, זה לא שום ז'אנר.
זה לא נפל לשום משפטת.
אין איזה מדף בחנות ספרים, אין כבר לשים את זה. והוצאת ידיעות אחרונות, פרי, הרומן שלי, אני התחלתי לכתוב אותו לפני בדולינה, פשוט הוא לקח שנים. שנים, 8 שנים. אז היה לי כמה פרקים שלו. והראיתי אותו למי שהייתה העורכת הראשית של ידיעות אחרונות, שמאוד התלהבה, ואמרה, אנחנו רוצים את זה. אמרתי לה, רוצים את זה, לוקחים את בדולינה.
זה היה דיל.
והם ממש לא רצו. אבל אמרו, טוב, שיוציא את זה מהמערכת. ואפשר יהיה לדבר את הדברים רציניים. וזה היה גם המתנה עם בדולינה, כי בגלל שהם לא לקחו את זה ברצינות, ניתן לי שם חופש מאוד גדול. הבאתי את הילד זורר בתור מאיירת. עכשיו היא לא יהיה רע בחיים שלה. פשוט היא הייתה חברה טובה שלי.
הילד זורר השחקני?
השחקני.
וואלה. זאת, הייתי באמת, קראתי את השם שלה על הספר, הייתי עם זה, כן, וואלה.
היינו חברים טובים, גרנו באיזה תקופה, באיזה דו משפחתי כזה, שאני בצד אחד שעדו, בילינו הרבה ביחד, והייתי רואה, כשהיא מדברת בטלפון, היא כזה בסך הדעת מקשקשת. ואמרתי, וואי, יש לה יד מצוינת. אז הצעתי לה לאייר, ובאמת, אפרופו מה שאמרתי קודם, היא התפוצצה על זה. פתאום יכולה לאייר ספר, ויצאה כל הראשוניות הנהדרת הזאת. ואז באתי עם זה לידיעות, והמעצבת הגרפית של ידיעות אמרה, מה זה הדבר החובבני הזה? על גופתי, אני לא מוכנה להיות חתומה כמעצבת גרפית, על משהו עם הדבר הזה. אמרתי, אני מאוד מכבד את זה, לא רוצה שיפגע, אז אל תהיה חתומה על זה, אני אביא מעצבת גרפית משלי. ולקחנו מעצבת שיצאה מבצלל, ממש, טריה מבצלל, וביחד עבדנו על התכשיט הזה של בדולין, לידיעות אחרונות לא היה אכפת, הם רק רצו שנגמור עם זה כבר, אז נתנו לעשות שם מה שאנחנו רוצים. הנייר הזה שנראה ישן, ישבנו אצל המעצבת, ואמרתי מה אני רואה בעיני רוחי, והיא ראתה מה קיים ושום דבר לא דיבר, אז היא אמרה, רגע, יש איזו עבודה שעשיתי לבצלל על טקסטורות וזה, והיא מוציאה מהמגירה בול את הנייר הזה. זה היה ממש ככה. אז באמת העובדה שאף אחד לא רצה את הספר הזה, זה לא, אני היה לי ברור, היה לי ברור כי כתבתי אותו לעצמי, כל הספרים שלי אני כותב לעצמי, אני כותב חסר לי ספר הזה, אני לא מוצא אותו בחנויות הספרים, אז אני כותב אותו לעצמי. Mm. וידעתי שכמו שאני הייתי צריך אותו, חייתי לפני זה בעוד השנה וזה, יש פה המון אנשים, שזה השיחה שלהם, והיא לא מדוברת. אז היה לי ברור, אמרתי לאליזה, העורכת שלי ידיעות אחרונות, כשסגרנו את העניינים וזה, והיא נורא שמחה, אמרה יופי, פרה יש לי, אמרתי לה, פרה זה באמת פרויקט חיים, ואני אוהב אותו וזה, אבל בדולינה זה הרב מחר הגדול. והיא צחקה, אמרה, זה נורא מצחיק, סופרים אף פעם לא יודעים. רם אורן, שיש לו הוצאה קטנה ואיכותית, והוא חמד של בן אדם, באמת אני נורא אוהב אותו. כשבאתי אליו עם בדולינה, הוא אומר, תראה, זה חמוד הדבר הזה, אבל אנחנו הוצאה רק של רבי מחר. וזה בחיים לא יהיה רב מחר. אחרי זה הוא היה רואה אותי ברחוב, הוא היה כזה, אל תגיד כלום. והאירוניה זה שבסוף הוצאתי, יש לי ספר שנקרא דיוטי פרי, שהוא אוסף של סיפורי מסעות שלי. ובאתי אל רמי אורן, ואמרתי לו, יש לי ספר בשבילך. עכשיו בשלב הזה, אם הייתי אומר לו, אני, הספר שלי זה תרגום של ספר הטלפונים של בריסל, הוא לא היה מסתכן בלהגיד לי לא. ודווקא דיוטי פרי הוא הספר היחידי שלי שלא הפך לרב מחר. וואלה.
שנקרא, be careful what you wish for כזה.
כן, כן, זה יצא נחמד.
אז בדולינה יוצא ומתפוצץ.
כן, בהתחלה גם כן, לא, גם אני ביקשתי מהם לא לעשות, הרגשתי שזה ספר שצריך לעבור מפלא אוזן.
וואלה.
וביקשתי מהם לא לעשות שום פרסומות, יחסי ציבור, כלום. עשיתי מסיבה אחת ביפו, שהיא כאילו הייתה מסיבה, מסיבה מלכותית של בדולינה, אבל גם לא מכרתי ספרים בזה, שום דבר, רק את הרוח של בדולינה, והזמנתי אנשים שחשבתי שיכולים להפיץ את המילה. וחודשיים אחרי חודש וחצי אחרי שהוא יצא, נסעתי לפורטוגל בשביל לשבת באיזה עיירה שכוחת אל, ולגמור לכתוב את פרק, כי פרק כבר שנים ישב ולא זה. אז בכלל התנתקתי ממה שקורה פה. ואז קיבלתי דיווחים מההורים שבאיזשהו שלב פתאום ש... בדולינה הופיע ברשימת רבי המחר מקום תשיעי, וזה נראה כמו איזה בדיחה חמודה כזאת, ואז בשבוע שאחרי זה היה מקום שביעי, ואז בשבוע שאחרי זה היה מקום שלישי, ואז הגיע למקום הראשון, ופשוט נשאר שם במקום הראשון שנה וחצי, וכשזה ירד מי שהוריד אותו זה פרק.
אה, באמת?
כן, היה משהו בסדר.
אוקיי.
היה משהו בסדר. הוא הפך להיות הספר הכי נמכר בתולדות ישראל.
טוב, מה זה במספרים? כאילו,
מעל 300 אלף.
כן, מטורף.
כן.
מטורף.
וזה הספר שאף אחד לא רצה לפרסם.
נכון.
אבל ככה זה באמת הרבה פעמים בעולם האומנות והספרות, שהפך להיות... מטבע הדברים גם מאוד מסחרי, להשקעה, ואתה לא...
כן.
אז אתה הולך על דברים שכבר אתה יודע שכמו הוא הצליח. זה נראה כמו ספר מתח מהז'אנר כן. של הרלן קובן, סבבה. זה לעומת זאת לא דומה לשום דבר, אז אתה לא יודע. אתה כן. לא יודע. וזה יכול להיות באמת כישלון קולוסלי, אבל זה יכול להיות גם הצלחה מטורפת, כי אתה לא יודע.
ותגיד, אחרי שאתה יוצא דבר כזה ומאוד מאוד מצליח, ואתה יושב לכתוב את הספר הבא אחריו, זה לא...
אז המצב זה שבעצם באיזשהו אופן בדולינה הוא הספר השני שלי. הוא יצא ראשון.
כן.
אבל שנתיים קודם כבר התחלתי את פרש, שנתיים או שלוש. והייתי ממש עמוק בתוכו. אז כבר זה לא יכול להשפיע. זאת אומרת, לפרש היה את המסלול שלו, את העולם שלו.
לא, אבל נגיד ספר המשך לבדולינה, נגיד תשובה של המלכה.
אז זהו, הם ישר רצו ספר המשך כמובן.
אוקיי.
ואני אמרתי להם, שכחו מזה, בחיים לא יהיה המשך לבדולינה. אין. הסיפור סגור, ויאללה ביי ולא יהיה. בהתחלה עוד ניסו כמה פעמים, וראו שאני באמת לא... ואז החלטתי שאני רוצה לתרגם את בדולינה לאנגלית. והרגשתי שאני רוצה רק להוסיף איזה, אולי איזה פרק פתיחה ופרק סיום כזה חדשים, שיתפו את זה באיזה משהו קצת יותר אוניברסלי. אז נסעתי לניו יורק, ניו יורק של אחרי ה-9-11, בשביל לכתוב את הפילוג פרולוג האלה, וישבתי לכתוב, כתבתי, ובשלב קלטתי שמה שאני כותב פה הוא הרבה יותר ארוך מהפילוג פרילוג, שבעצם נהיה פה ספר חדש, שהוא המשך השיחה שלי עם הדבר הזה, כי עברו כמה שנים, וקרו לי דברים בחיים, וגם פגשתי הרבה אנשים שקראו את בדולינה, וקיבלתי מהם פידבק, ואני במקום אחר בשיח הזה, ואני צריך שוב בשביל עצמי לרגע לפרק את זה ולראות מה יחסנו לאן אני והממלכה אז ככה, בניגוד לכל השבועות והחרמות שלי, נהיה ספר המשך.
שזה גם כרגע לא להיצמד...
never say never.
לא, בדיוק, זה לא להיצמד גם לדברים שאנחנו אמרנו, החלטנו.
חד משמעית, כן, כן. פעם אושו היה כל שבוע, כל לילה, לא יודע מה, באשרם נותן את הדיסקורס שלו, את הדרשה שלו. ואיזה פעם הוא נותן את הדרשה שלו, ואז מישהי הצביעה ואמרה, אבל אושו, אתמול אתה אמרת את ההפך. אז הוא אמר, אתמול זה לא הייתי אני.
תגיד, אז ככה, אז ברוח בדולינה, מה זה בשבילך להיות מלך או מלכה?
זה קשור בעיקר בנוכחות, ולהיות נוכח בתוך הסיטואציה, לא להיות על אוטומטים, ולדעת שכל דבר שמתרחש בחיים שלי, הוא שלי. הוא אחריות שלי, איך אני יוצא ממנו. זאת אומרת, העניין של להיות מלך זה לא בהכרח להיות עשיר, חזק, לא יודע מה או זה, אלא למלוך בסיטואציה. להבין שכל מה שקורה עכשיו הוא חלק מהעלילה שאני נעתי, ואני הגיבור הראשי פה. וזה לא אוי ואבוי מה נפל עליי, או ייי, איזה נס קרה לי, אלא לא, אני פה מרכזי בתוך התסריט, ואני צריך להישאר נוכח, ולהגיב לכל מה שקורה. באנגלית אני אוהב שהמילה אחריות זה responsibility, שזה the ability to respond. היכולת להגיב, להיות נוכח, ולא להיכנס לאיזה אוטומט, ולאיזה פסיביות. זה מבחינתי הרעיון של מלך או מלכה, בעיקר.
כן. טוב. אני מחכה לסדנה.
גם אני.
לא יודע אם זה יהיה בסיני כבר.
יהיה, אני מאמין ש...
כן, אתה אופטימי לגבי זה?
עוד נשוב לסיני, כן.
כן, שאלה מתי, כאילו.
נכון.
כן, כן. נגיד ככה, אנחנו מקליטים כמעט 3 חודשים אחרי השביעי באוקטובר, משהו כזה. איך זה פוגש אותך?
וואו. קודם כל, כמו כולם, כמו רכבת דוהרת שדורסת אותך משנייה. לי זה התחבר עם זה שאיכשהו, כמו שפילים מרגישים מונסונים ומתחילים לברוח לפני שזה, יומיים לפני ה-7-10.
7-10, אה?
כן. הפסקתי לישון בלילה.
וואלה.
ובעצם זה עד עכשיו נמשך. בלילה אני ישן במקרה טוב שעה וחצי.
וואו.
ואז ביום אני משלים את זה בהמשכים. אז כשכבר זה קרה, הייתי כבר באיזו תודעה קצת סוריאליסטית כזאת, של חוסר שינה, וככה זה פשוט הרגשתי שאני בתוך סיוט. באמת רמת האכזריות הנוראית, זה משהו שאני בתור מישהו שנורא מאמין ברוח האנושית, זה קשה נורא, קשה נורא, 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 נורא לפגוש את זה כמובן. כן. אבל גם, כמו שמעתי לך, שאחד הדברים שהכי מפחידים אותי זה שאנשים הופכים לגוש. מלחמה עושה את זה לאנשים.
לגמרי.
והיא עושה את זה פה לאנשים.
פחד עושה את זה לאנשים.
פחד. ובלי קשר לעד כמה אני חושב שזה מחליא, מה שקרה, זאת אומרת, זה אין בכלל, אין מילים. אבל זה לא קשור. שאלה היא עכשיו מי אנחנו ומה אנחנו. ואני רואה באופן כללי מסביב את שוב את ההפיכה הזאת לגושים. את בדיוק הדבר הזה כמו בקורונה שאסור לדבר, אסור לשאול.
אסור להביע משהו...
אסור להביע.
דעה...
אתמול היה את הסיפור עם המורה בבית ספר פה בתל אביב. בעירוני י' ד'. היא פרסמה פוסט, עכשיו היו לה הרבה מאוד פוסטים עם כל מיני, על איך חיילים מצילים, שואלים וכזה וככה, והיה לה פוסט אחד שדיבר על כמות הנפגעים המטורפת בעזה, ועל זה שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. נהייתה למחרת הפגנה אלימה בבית ספר של תלמידים נגדה, קיבלה איומים על חייה, זה מילא, לא יודע אם עיריית תל אביב או משרד החינוך, אני לא רוצה להשמיץ את הבן אדם הלא נכון, אבל את הגוף הלא נכון, אבל אחד משניהם, ישעו אותה. ישעו אותה על זה שהיא אמרה שאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים מה קורה בעזה. היא לא אמרה אפילו זה טוב, זה רע.
כן.
וזה מאוד מזכיר את מה שקרה בקורונה. אני חושב שכל העניין של באמת, אם אתה רוצה להרגיש, להיות צודק, אתה חייב להכיר בכל האמת. אתה לא יכול רק לקחת את זה ולהגיד, או, אנחנו מסכנים וזה, ואת כל ה... הנה השואה חוזרת וככה, ולהפוך להיות גוש מוסת, חולה נקמה, שגם לא מקדם שום דבר. זאת אומרת, גם בגלל החשש לנו ולדור הבא של החמאסניקים נוצר עכשיו. אם אנחנו אומרים, חנכים אותם לשנאה וזה. ילד שהפך לפליט בין 1.5 מיליון פליטים שכולם מסביבו עכשיו נדבקים במחלות וככה, שמטוסים שוב ושוב מפציצים אזרחים וככה, מה, הוא יגדל להיות חובב ישראל? מה אנחנו עושים? מה אנחנו נרוויח מזה? מה היה ההישג של המלחמה הזאת? מה...
אין באמת ניצחון במלחמה.
אין ניצחון במלחמה. אין ניצחון, אנחנו גם הפסדנו בשביעי לעשירי, ספגנו מפלה. צריך להכיר בזה. זה הכישלון נוראי של הצבא שלנו. צבא, ממשלה, זה נוראי. עכשיו צריך לצמצם הפסדים, לצמצם פגיעה, ולהתחיל לחשוב מה עושים כדי זה לא יקרה שוב. וזה ששוב ושוב, כל פעם, אז יש מכה משם, אז אנחנו מכים בכל הכוח. מתי זה עזר? אז זה נורא קשה לי, נורא קשה לי גם שאי אפשר לדבר על זה. ושישר אתה מתויג ושמאל וימין וזה, וזה לא קשור. אני חושב שלהיות בן אדם זה להיות בן אדם וזהו. ואני חושב שכל כך הרבה באמת מהמלחמות בעולם וגם אצלנו, יש מישהו שמאוד מרוויח מהם. והם אלה שדוחפים לשם, והם אלה שמהנדסים את התודעה ככה, הם מחזיקים גם באמצעי התקשורת וכן הלאה, ומחזיקים אותנו בפחד שלנו, ולא מראים לנו. אני חושב שכל בן אדם, אם הוא היה רואה יום אחרי יום את התמונות שאנשים באירופה רואים, של ילדים, עזוב, ילד, אתה לא יכול שלא יצבר לך הלב. אז אני לא אומר שכאילו היינו הופכים לוואלה, לדובוני אכפת לי שמחבקים את החמאס, חס וחלילה. אבל אפשר היה להתחיל, אני חושב שבסופו של דבר, שלום לא קורה בין ממשלות אלא בין אנשים. ממשלות נכנעות ברוב המקרים, כשכבר יש תנועה מאוד חזקה של האנשים, ולא להפך. לממשלה שלנו אין שום אינטרס שיהיה שלום.
לא.
וכל הסיפור הזה עם החמאס, הוא באמת לא קורה במקרה. אנחנו יודעים את זה שהוחלט, שהייתה החלטה לחזק את החמאס, כדי שגורמים יותר מתונים, כמו הרשות הפלסטינית, לא יוכלו לשלוט שם, כי אז חלילה אני אצטרך לעשות...
גם שלום.
כן, שיחות מדיניות. ככה, כשזה מאוד נוח, זה נוח לחמאס, זה נוח לממשלה שלנו, זה נוח ליצרני הנשק, זה נוח ליצרני התרופות, אשר יודע מה, נוח לאמצעי התקשורת, רייטינג מטורף, הכל יפה, וכל השאר סובלים.
אתה אופטימי?
אני חושב שזה עניין פיזיולוגי אצלי.
אופטימיות?
כן, אני... לא עשיתי בדיקה, ואני חושב שיש לי כאילו עוד פוקסיטוצין בדם, קבוע.
יש מגדנים לזה?
כן. אז באיזשהו אופן אני אופטימי, לא באופן מנומק. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך, כי יקרה ככה או ככה או ככה. אני כן יודע שהיו תקופות אפלות בתולדות האנושות, והם אף פעם לא נמשכו לנצח.
כן.
אני כן מאמין בבני אדם, אבל אני חושב ש... אנחנו עוד לא קולטים בכלל את עומק הזוועה שנכנסנו אליה, שזה התחיל מזה שהכניסו אותנו אליה, וממשיך בזה שאנחנו במלוא התנופה, ויקח זמן קודם כל לקלוט את זה, ולהכיר בזה, ואחר כך הריפוי. אז מהר זה לא יקרה, אבל כן, אני אופטימי, וכן אני חושב ש... אני עדיין חושב שבני אדם בבסיס שלהם, אין בן אדם שנולד גזען, אין בן אדם שנולד תאב בצע, אלה כל מיני דברים שקורים בגלל נסיבות מסוימות. ואני חושב שכל עוד אנחנו נמשיך להתרכז, מי שזה מעניין אותו, מי שזה חשוב לו, מתרכז ברמה באמת של באיזה תרבות אנחנו חיים, באיזה תודעה, מה, איך אנחנו מדברים עם אנשים מסביבנו וככה, זה לשמור על איזשהו בסיס של צלם אנוש, כל עוד יש אפילו כמה גחלים כאלה של זה, בסופו של דבר הם הבסיס. זה הדיפולט שלנו, ולא ההפך.
בעקבות המלחמה, אחד הדברים שאתם כרגע עושים, כחלק גם בראשית, זה באמת הקמת של ועדת חקירה אזרחית.
כן.
אתה רוצה להגיד רגע כמה מילים על זה?
כן. יש המון שאלות שעולות.
כן.
שעלו מהיום הראשון. דברים מאוד לא ברורים לגבי, באמת, זה כל כך הפוך מכל מה שחשבנו, על איך הצבא שלנו, איך מערכת הסייבר שלנו, מדינת ההייטק וכן הלאה, כל מיני דברים פה ממש לא עבדו. וכל הסיפור הזה של באמת שעות, ואצל חלק זה היה יממה שלמה, של להיות מופקר בלי שאף אחד יבוא לעזור לך, זה לא נתפס. ועוד המון שאלות. וברור שכעיתון, כעיתונאי, כעורך, מיד אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לבדוק את זה. אבל אני יודע, ריאליסטית, שבראשית לא יכול עם שישה אנשים שלו ועם השקל וחצי שלו להיכנס לעומק של הדבר הזה. הייתי שמח אם הייתה קמה ועדת חקירה לא ממלכתית, לא ממשלתית. המוציאה לאור שלנו, עירית ינקוביץ, עורכת דין, כתבה כתבה מאוד מהירת עיניים ומזעזעת על כמה חסר משמעות זה ועדת חקירה ממלכתית. הולך בעצם
כל האופן,
כל האופן שבו זה הוגדר בכלל מראש, הוא כדי לאפשר לאחראים לצאת מזה בלי כלום. וכמה זה חסר סמכויות מילא, אבל גם מראש הממשלה היא זאת שמחליטה מה השאלות.
מה השאלות של המחקר.
ואז גמרנו. אז הייתי שמח אם הייתה קמה איזושהי יוזמה כזאת עצמאית, אבל היא לא קמה. אז אמרנו נעשה את זה בעצמנו. פרסמנו את זה ברבים, וספנו הרבה מאוד מתנדבים, חלקם אנשים באמת עם ניסיון בתחומים האלה, וחלקם פשוט אנשים שאכפת להם שיעשו עבודת רגליים וככה. ויש לנו עשרות מתנדבים בתוך הדבר, אז חילקנו את זה לאיזה שש שאלות מרכזיות שיש לנו, וכל שאלה יש קבוצה. ויש ראש קבוצה שזה, וכל אחד יש להם משימות שם, ואז נאספים. אנחנו אוספים חומרים. אני לא חושב, אין דבר כזה כל האמת, לא נגיע לכל האמת, אבל בטוח שנגיע לדברים שלא יפורסמו במקומות אחרים, בטוח שנתקרב יותר לאמת. אין לי מטרה שסימנתי, אני גם לא מתערב כעורך, אני לא מתערב בכלל בעבודה של זה, מהמפגש הראשון אני לא הייתי שם, זה לא, אני נותן את הפלטפורמה, אבל אני לא רוצה לכוון את זה לפי הדעות שלי, לפי זה, יש שם מגוון מאוד גדול של אנשים עם דעות פוליטיות, כאלה והפוכות, זה לא חשוב. ומה שמשותף להם זה באמת שהם רוצים לדעת מה קרה.
כן.
ורוצים לדעת למה זה קרה, רוצים לדעת מה לעשות כדי שזה אף פעם לא יקרה יותר. זה ייקח חודשים. קבענו לעצמנו שעד מאי אנחנו אוספים חומרים, ואז חודשיים של באמת לגבש את זה, ואינשאללה ביולי נוציא גיליון מיוחד שהוא כל המסקנות. אבל כבר מהחודש הקרוב בבראשית אנחנו נפרסם דברים, ככל שיש אינפורמציה שמגיעה אלינו, הכל יהיה מאוד שקוף ונפרסם ונפרסם מה קורה עם הוועדה וככה. זה בעצם באמת שירות ציבורי, שאני מרגיש ש...
אבל איך אתם בעצם, אתה יודע, הוועדה לכאורה ממלכתית, יש לה נגישות למידע שאני מניח שלכם תהיה פחות, יהיה פחות נגיש.
כן.
איך מתמודדים את זה?
אנחנו כבר לא בתקופה שפעם אם לא היית באמת מחובר לדובר צהל, לא היה לך את זה. הרבה מאוד מהאינפורמציה היא זמינה, והיא זמינה ברשת. בנוסף לזה יש באמת אנשים שאכפת להם במקרים כאלה, שבאים ומדליפים, שבאים ומעידים. אם בסוד, אם לא בסוד, כל אחד לפי שיקוליו, אנחנו בהחלט מעודדים את זה. אנחנו גם נפנה בבקשות, לבקשת מידע, ואם לא ייתנו לנו את זה, אז זה יהיה חלק ממה שאנחנו מפרסמים, זה הוסתר, זה לא רצה לענות על השאלה הזאת, וכן הלאה, גם לזה, גם זה בפני עצמו אומר משהו, וכן, ואני באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להביא את כל האמת, אבל אני חושב שיש מספיק אינפורמציה זמינה, ומספיק עדים שאפשר לראיין כל המדינה צבא, והרבה מאוד אנשים היו חלק מהם, אם זה תצפיתניות, אם זה אנשים בכיתות כוננון שנלקח מהם הנשק, אגב, עכשיו זה בדיוק קורה בצפון.
בצפון, כן. טוב, יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי?
שנייה לפני שפרצה כל הדרמה הזאת, הוצאתי ספר, עיתוי מאוד לא ממולח מסחרית בדיעבד.
מי יכול לדעת?
כן, זהו, בדיעבד. אבל הוצאתי ספר שהוא ספר שנורא נורא נורא יקר לליבי. קוראים לו יום הולדת. וזה בעצם, אמרתי לך קודם שכל ספר שכתבתי, כתבתי אותו קודם כל לעצמי. אבל פה זה לא היה קודם כל לעצמי, אלא רק לעצמי. זה לא היה מיועד. לא חשבתי שאני אפרסם את זה בהתחלה. זה היה באמת, שאלת אותי איך אני, מה אני עושה בשביל לשמור על איזה תודעה כזאת ש... והטקסט הזה הוא מה שאני עושה בשביל לשמור על זה. והוא טקסט שבעצם הוא איזושהי שיחה שלי עם החלק המקורי שלי, שזה גבי הילד, שזה הוא שפחות המוח שלו כבר שטוף על ידי כל מיני דברים. וזה ספר שהוא נראה כמו ספר ילדים, ממש יותר מבדולינה. הוא כאילו, הרקע שלו זה ציור, ובכל כפולה כזאת של ציור יש מעט טקסט, לא מנוקד אמנם, אבל באותיות גדולות. וזה בכוונה ככה, זה הטקסט אמנם הוא מכוון למבוגרים, כתבתי אותו לעצמי כבוגר, אבל זה בעצם בשכבה שמתחת לזה, מאוד בא להעיר, לעורר את, כן, את החלק המקורי שלי. כאילו, כלומרים, הילד, זה נראה איזה מין קלישאה כזאת, חושבים עלי, זה משהו חמוד, וזה, זה לא, זה ה-DNA של הנשמה שלי. והספר הזה בתקופה הזאת, זאת אומרת, אני אמרתי שמסחרית זה לא היה אולי מוצלח, אבל מבחינת אחרת, מבחינת באמת השיחה, הוא מאוד יצא שבלי להתכוון, הוא לגמרי על זה. הוא לגמרי על איך פתאום כשאתה מגלה את החושך, בהתחלה אתה ילד ואתה בצבעי הפסטל וזה, ואז כל דבר, כל פגיעה, כל זה, מתחילה לסגור לך את העולם. ואתה אומר, אני אמאם את החושים ואת הרגישות שלי, כדי שאני אוכל להתמודד. ובעצם מה שאתה עושה זה שאתה חונק. אנחנו חונקים את מי שאנחנו, ומנסים לאמץ איזה משהו כזה חיצוני, שאנחנו רואים שכולם ככה, וגם הם בעצמם מסתכלים מסוימים פשוט איזה, ואז אנחנו הופכים להמון. והספר הזה הוא על מה שאני עשיתי עם עצמי בגיל 10-11, ושאני חוזר מאז ומתרגל אותו, בשביל שזה לא יקרה לי. בשביל שאני אוכל גם בתקופות כאלה, שאלת אותי אם אני אופטימי וככה, שזה לא יהיה קשור למה שקורה בחוץ, שאם בחוץ השמש זורחת, אז אני זורח, okay. ואם בחוץ עכשיו עננים, אז אני מעונן, זה לא, כי גם יש לי אחריות, המציאות היא לא נפרדת ממני. אני, זה לא רק שהמציאות משפיעה עליי, אלא אני משפיע על המציאות. ולכן, כמו שאמר, דיברנו קודם על להיות אבא, ושכל דבר שאני עושה כאבא, פתאום אני מבין, יש לו משמעות, גם זה משפיע על הדור הבא. באותו אופן, כל פעם שיש דווקא תקופה אפלה כזאת, של פחד, של כאילו, כל העניין של הצלם אנוש, הולך ומתעמם. מי שמצליח לשמור על זה, זה לא רק שהוא מציל את עצמו.
כן, יש לו זה ידים.
הוא מציל עולם ומלואו. אז הספר הזה הוא צופן, הוא צופן של הדבר הזה, ואני נורא רוצה, באמת בלי קשר לעניינים מסחריים היום, תראה, אני מכרתי הכי הרבה ספרים בארץ, ואני, אין לי יחתה, בוא נגיד את זה ככה. אף אחד לא עושה את זה בשביל כסף. אז אני באמת יכול, מה שטוב זה שאני יכול להגיד, תקנו את הספר הזה, אני לא בגלל שאני אתאשר, אני טוב לי ככה, אני אשמח, אבל באמת בדיעבד, לא במקרה יצא שהוא יצא ככה, אנחנו כולנו חלק מאיזה מארג ועושים את החלק שלנו, והוא יכול, התגובות שאני מקבל מאנשים עכשיו בתקופה הזאת, אנשים שקוראים את הספר, זה שזה מחזיק להם את האור דלוק. אז זהו, אז רציתי באמת קשירות לציבור.
נשים גם קישור אולי בגב של הפרק הזה, גם לשם.
לספר יום הולדת.
קודם כל ברכות על הילד החדש.
תודה רבה, תודה, זה מותק של ילד. הוא יפה יפה באמת, הוא ממש יפה, עם מאיירת דגולה ששי אריקמן זכורים לה, שפשוט יצרנו את זה כמו שיוצרים סרט קצר, וישבנו ועל כל ציור דיברנו על איזה מוזיקה נשמעת ברקע בשביל להבין, וזה באמת ספר מתנה.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
כן.
יאללה.
מה השיחה הזאת, מה מעניין אותך באמת לשאול? אם אתה לא עכשיו מגיש פודקאסט וזה, אתה פוגש אותי, אנחנו רק בבית קפה.
שאלה מעניינת.
ומה היית...
אולי השאלה היא כאילו, כאילו השאלה שאלתה לי זה באמת רגע, קצת נגענו בזה בהתחלה אולי, באיזושהי צורה של איך זה להיות גבי ניצן, זאת אומרת, איך זה להיות מישהו שבאמת השם שלו כאילו מאוד מוכר, כאילו 300 אלף עותקים, וכאילו לחתיכת אמירה, גם חתיכת צביעת רגל בעולם אני חושב, כאילו להשאיר דבר כזה, ואיך... איך לא מתבלבלים מזה? זאת אומרת, איך לא נותנים לדבר הזה לבלבל את מי שאתה, ולהפוך להיות, אתה יודע, להאמין לזה, איזשהו מקום?
כן, כן. זה יכול להיות מבלבל. תראה, אני במהות שלי, אני בן אדם ביישן. אני לא בן אדם חברתי כזה, שזה אני ביישן, ולוקח זמן עד שאני מתחמם לזה. ויש ניגוד בין זה, לבין שהמון אנשים מכירים אותי. כאילו, יודעים איך אני נראה, זה, ניגשים ברחוב, וכל זה כאילו... כאילו אתה מפורסם, ובעצם הפוזיציה שאני הכי אוהב היא הפוזיציה של זבוב על הקיר, וזה משהו להתרגל אליו, לשמחתי זה בגלל דברים טובים, זה לא בגלל שתדע אני מפורסם כי אני השודד בנקים הכי זה או משהו כזה, אבל עדיין זה התמודדות בשביל זה, אני גם לא קולט, אני שוכח את זה כל הזמן, אני כל פעם מופתע כשמישהו פתאום ניגש אליי ברחוב וזה, כי ביני לבין עצמי אני מסתובב כמו שהסתובבתי באמת כשהייתי ילד, איזה מישהו כזה, כשהייתי ילד גם עברנו הרבה מעיר לעיר, מארץ לארץ, כי הורים שלי עשו שליחויות וזה, ודי מה שאני בחרתי, שגם התאים כנראה למזג שלי, היה תמיד כזה להיכנס בשקט, בהתחלה לא זה עד שאני מבין מה, מי נגד מי ומה וככה, וזה הדרך שלי. כשאתה מפורסם וככה, קשה קצת לשמור את זה, אבל זה לפעמים באמת זה סוג של אתגר בשבילי. שוב, בגלל שזה באמת נעשה באהבה, זה הרבה יותר קל, שאני מתקשרים על האנשים ולא אומרים, לא מקללים אותי. אבל באמת יש פער ענקי בין הדמות הזאת של גבי ניצן לביני, ש... בגדול אני ילד, באמת, אני לא, אני אינפנטיל.
לא, רציתי להגיד כבר שדיברתי פעם על הילד בהתחלה, שבכתיבה שלך זה משהו שאני מאוד מרגיש, כאילו לפעמים איזשהו ילד שם, שבא לו כזה לטרוף רגע את החיים, וכאילו לא מבין מה מבוגרים הטיפשים האלה עושים מסביב, ולמה מתנהגים, כאילו זה משהו שאני ככה מאוד מרגיש.
אני שמח שאתה אומר את זה, כי באמת, הספר יום הולדת הוא על הברית שעשיתי עם הילד הזה, שישאר, שהמשיך לדבר איתי. כדי שאני לא אשכח את זה. אז זה לא רק, אתה יודע, מחשבתית פילוסופית, אלא אני גם אינפנטיל, אני מתנהל הרבה פעמים כמו שילד מתנהל. יכולים לחשוב גבי ניצן, הסופר, זה וזה. קודם כל, אני מאוד מבולגן, עד לא מזמן זה היה ברמות קשות מאוד, גם כלכלית וככה, כאילו, זה שנתיים האחרונות קצת למדתי יותר, אבל אני זוכר איזו תקופה באמת שפל, כביכול. האוטו שלי הלך לו המנוע ואין לי כסף לתקן אותו. אין לי כרגע מקור פרנסה, בדיוק איזה סיבה לסדנאות התבטלו או משהו כזה, בעלי הבית דורשים ממני לעזוב את זה, כאילו, כל, אני בדרך לתל אביב, פשוט יוצא מהמושב והולך לי ברגל לחפש טרמפ, אני אתחיל לנסוע בטרמפ עם זה, ותוך כדי שאני הולך, איזה כלב כנראה עבוד, כזה בא, מתקרב, ואני מתחיל כזה להתיידד איתו, ולרכוש את אמונו, וזה, ואני מאושר, אני מאושר, כי זה ילד מטומטם, שכאילו כל השאר לא מדבר אליו, זה שם הפוקוס שלי, ובאמת רוב החיים שלי הם מהזווית הזאת, ואז לפעמים, או, כותרות, וזה, וככה, פודקאסטים, וזה, אבל יושב פה הילד, ובאמת מצחוק, כאילו, מה שבאמת הדברים שחשובים לי הם הם דברים הכי קטנים. הם, באמת ההנאה, מה שאמרת, של ילד שטורף את העולם כאילו, של ילד שהוא לא יודע עוד הכל, והוא כל הזמן כזה, מה? באמת, וואו. ולטעום ולהרגיש חוויות. זה החוויה הקיומית שלי, ולא חוויה של סופר או מורה.
זאת אומרת, נגיד, באותה סיטואציה שתיארת עם הכלב עכשיו, לא עוברת מחשבה כמו, רגע, איך, כאילו, על הפער הזה, בין אני עכשיו פה עם כל הסיטואציה הזאת עם הכלב לבין, רגע, 300 אלף ספרים, וגבי, לא, אין.
בטח שכן, כי יש דמויות שונות בתוך הראש. אני אתן לך סיפור אחר, היה תקופה שהייתי בין בתים, כמו שאומרים, כאילו, אחרי שהתפניתי מהבית הזה, כן. וסקרתי בתים אחרים כי בינתיים גם לא היה לי כסף לשכר דירה, ואז היה לי זולה בים, בין חוף קיסריה לחוף ג'אסר הזרקה, ואיזה יום אי אפשר להגיע לשם באוטו עד הזולה, צריך ברגל מהחנייה של החוף קיסריה, ואיזה יום אני הולך עם, בדרך לזולה, אחרי שהתארגנתי על הדברים שאני צריך לשם לעוד כמה ימים, שתי שישיות של מים כזה, עליי עוד איזה תרמיל, כפייה על הראש כזה, ואני הולך וצועד וחם לי, וחצי ממני אומר, בוא נה, תסתכל על עצמך, אתה בן כמה, לא חשוב מה, נגיד 50, כפייה על הראש, בשישיות על הזה, הולך לישון באיזה זולה על החוף, וחצי שני אומר, בוא נסתכל על עצמך, אתה בן 50, שישיות של מים, כפייה על הראש, הולך לישון בזולה על החוף. תמיד זה אותו משפט, זה אותו תוכן. זה יכול להיות הדבר הכי נורא, וזה יכול להיות הדבר הכי נהדר.
מי מנצח בדרך כלל? הילד.
אין עליו, לא כוחות. יש לו הרבה יותר ניסיון, זה מצחיק, הוא כאילו יותר צעיר, אבל הוא הרבה יותר שנים פה על כדור הארץ מאשר המבוגר. המבוגר חדש, והוא כל הזמן מנחש את דרכו, הוא לא באמת יודע. הילד זה הכל הבסיס באמת, כן, אז הוא תמיד מנצח.
טוב, גבי, המון תודה, היה לי ממש ממש כיף.
גם לי ערן, ממש היה כיף.
זה כיף. ואני אגיד ככה למי שמאזין לנו, אז אחד, אם אהבתם את הפרק, יאללה, שתפו את זה עם לפחות עוד בן אדם אחד שאתם חושבים שיהנה מהדברים שיש פה, ירצה להתחבר לילד הזה שבתוכו לילד השובב הזה. וגם אם אהבתם, יאללה, פרגנו לנו קצת, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותנו לנו בכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווח מפחות 5 כוכבים מכם. אז תודה רבה, תודה גבי.
תודה, תודה, תודה.
להתראות.
ימים טובים.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.